מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
פייזר ואקסון מובייל בחוץ, אפל וסיילספורס בפנים. אלו השינויים שהיו בשבוע האחרון במדד היוקרתי ביותר בעולם, מדד הדאו ג'ונס. וכן, אי אפשר להגיד שהשינויים האלה לא מייצגים את רוח התקופה, כי הם בדיוק רוח התקופה. אז היום בפרק ה-116 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד, אלן אורי.
אלן שי.
אז אנחנו נדבר היום על רוח התקופה, על היום שאחרי הקורונה, יותר נכון לא היום שאחרי הקורונה, על התקופה הזאת שלפני היום שאחרי, על השלב המיוחד הזה בו אנחנו נמצאים עכשיו, שלב בו אין עדיין חיסון, אבל מכן מתרגלים לעולם חדש. איך קראו לזה? כלכלת ה-80%? משהו כזה, 80-90%?
זו הכלכלה החדשה.
כן, אז אנחנו בחרנו חמש נקודות, או בחרנו מספר נקודות עיקריות לאיך תראה הכלכלה, כשהכל כמעט פתוח ואין עדיין חיסון. טוב, כדאי שנתחיל, אתה יודע מה, לפני זה, שאלות שמציפים אותנו גם בקבוצה שלנו בפייסבוק וגם בעמוד הראשי של הפודקאסט. יש שאלה, יש נושא שאני רוצה להתחיל בו, רונן בן צבי כותב לנו, הוא מתחיל ככה, בפרק האחרון ממש הרגזתם אותי. דבר ראשון זה סימן טוב, לי, אני, אתה יודע, שהתחלתי בעיתונות, אמרו לי, אם אתה כותב כתבה ולא הרגזת אף אחד, לא עשית עבודה טובה. אז הרגזנו אותו. זה טוב, כן. אז הוא אומר, הרגזתם אותי? כל פעם שמדברים על השלב שהצטרכו להוריד את היחס חוב תוצר, מזכירים מעלות מיסים וצמצום במשרדים החברתיים, למה אף פעם לא מדברים על איפה באמת צריך לקצץ? ככה הוא כותב, הוא אומר, בממשלה המנופחת, במשכורות, בסקטור הציבורי, בפנסיה התקציבית של אנשי הקבע, בביטול מוסד הנשיאות, אוקיי. הבנו את הכיוון. אני אגיד משהו אחרי זה, אתה תענה לו. תשמעו, אנחנו לא פודקאסט פוליטי. אנחנו מאוד מנסים לא להיכנס לנקודות הפוליטיות, ואלה בדיוק נקודות פוליטיות בסופו של דבר.
אני חושב שזה אפילו לא פוליטי. אני חושב שאנחנו יודעים מראש שזה, גם אם זה נכון, שזה אפשר להתווכח על זה עוד פעם.
כן.
זה קצת פוליטי, אם זה נכון או לא נכון. גם אם זה נכון, זה לא יקרה. אז אני חושב שהדיון הזה, מלכתחילה אנחנו לא נכנסים לשם, כי כדי שיחליטו לקצץ, למשל, את הפנסיה של צה"ל, זה מהלך שאני לא רואה מישהו מצליח באמת לבצע אותו, ולכן...
או ביטול מוסד הנשיאות, כאילו זה ברמת מישהו הקים מפלגה שאומרת, אני מבטל את מוסד הנשיאות.
ממשלה מנופחת, נכון, זו בעיה. ממשלה הבאה, או שתהיה יותר מנופחת או פחות, או בדיוק אותו דבר. זה באמת, אלו באמת דברים שאנחנו לא באים להמליץ לממשלה מה לעשות. זה לא התפקיד שלנו. אתה יודע, תמיד אני אומר גם, ככלכלן של בית השקעות, ותמיד, אני נכנס הרבה פעמים עם לקוחות לוויכוחים האלה, שלמה לא עושים ככה, ובנק ישראל היה צריך לעשות ככה, והממשלה צריכה לעשות, להוריד את המס הזה ולהעלות את המס ההוא. ותמיד אני אומר, התפקיד שלי הוא לא להגיד מה כדאי לעשות, הוא לנסות להעריך מה יקרה. ולהיכנס לנעליים של הממשלה או של בנק ישראל או של כל גוף אחר, לנסות להעריך מה הם יעשו, כי זה ישפיע על השוק, ואני רוצה בסוף להחליט איך אני משקיע. לא לתת המלצות ולא לחשוב מה נכון בעולם אוטופי שיקרה.
כן, וזה בעצם הקו שלנו. טוב, אז בוא נתחיל. נושא ראשון שצריך להתרגל אליו באמת, וזה אולי הנושא הגדול ביותר, זה החוב. תראה, לאחרונה או לא לאחרונה, בעניין של מדינות יש להם יותר חוב מתוצר. מעל ל-100%, גם ארצות הברית, גם בריטניה שכבר נמצאת בטריטוריה הזאת, וזה משהו שלא קרה פה משנות, לא יודע, עשרות שנים. וזה עולם חדש שצריך לחיות איתו, והשאלה היא, האם אנחנו יכולים לחיות איתו?
התשובה, קודם כל, אני חושב שהיא כן, אבל יש לזה השלכות. אפשר לחיות עם זה, ויש לזה השלכות. אפשר לחיות עם זה כי מדובר בסוף במדינות גדולות, הזכרת את בריטניה, הזכרת את ארצות הברית, ברור שאירופה, חוץ מגרמניה, כל המדינות בגוש האירו עם חובות אדירים, שלא לדבר איטליה, ספרד, שכבר עברו משבר חוב, ועכשיו החוב שלהם רק הולך וגדל.
ואנחנו?
ישראל דווקא במקום מאוד טוב מהבחינה הזו, כי הגענו למשבר עם חוב נמוך מאוד, אחרי הרבה שנים של צמצום של החוב, הגענו למשבר כשהיחס חוב תוצר שלנו הוא בערך 60%, כשבשאר העולם זה 80% ו-90% ו-100%. אז נכון שגם החוב פה גדל, אבל הוא יגדל כנראה לאזורים של 80-85% מהתוצר, יחסית לעולם זה מצב מעולה. עכשיו, למה, קודם כל מדינות גדולות, ברגע שזה קורה, הרי מה החשש שלי בדרך כלל? תחשוב על בן אדם שלקח על עצמו הרבה חובות, או משק בית שלקח על עצמו הרבה חובות, החשש יהיה שלא יסכימו יותר להלוות לו, כי גם ככה יש לו חוב מאוד גבוה, וזה אותו דבר ברמת המדינה. החשש תמיד כשאתה מגדיל את החוב שלך, זה שהמשקיעים לא יהיו מוכנים יותר לקנות את ה... אם תצטרך עוד חוב, ותמיד צריך עוד חוב, כי ממשלות מתנהלות הם גירעון כל הזמן, ואז תצטרך לגייס חוב חדש, ולא יסכימו לתת לך, והריביות יעלו, וזה רק איזשהו כדור שלג שמתגלגל, ברגע שהריביות עולות, אז אתה הרי חייב לגייס חוב, אז אתה מגייס אותו בריבית גבוהה, ואז זה עולה לך יותר להחזיר אותו, וחוזר חלילה איזושהי ספירלה כזו שאתה... מאוד קשה לצאת ממנה.
בוא רק לפני שאתה ממשיך, תסביר לנו, המשמעות היא בעצם, זה כמו שאני למשל מרוויח 10,000 שקלים בחודש, ואני צורך כל חודש 11,000 שקלים. זה בערך אותו דבר?
לא.
אוקיי.
וזו נקודה מאוד חשובה, כי אנחנו נוטים תמיד להתבלבל בין גירעון, שזה מה שאתה תיארת, ביחס הפער בין ההכנסות להוצאות, יותר נכון בין ההוצאות להכנסות, זה הגירעון שיש לי. החוב... זה בעצם מאגר, חוב שנאגר במשך הרבה 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 שנים, ולכן שמשווים אותו ביחס לתוצר, כי אנחנו רוצים להשוות כל מדינה, אם נשווה את זה בדולרים למשל, אז אי אפשר יהיה להשוות בין סין לישראל, משווים את זה ביחס לתוצר, ביחס לגודל של המשק, אבל צריך לזכור שזה בסוף מאגר, במובן שאם דיברת על בן אדם שמרוויח 10,000 שקל, ומוציא 11,000 שקל, אז יש לו גירעון של 1,000 שקלים, ואז הוא צריך עדיין את הכסף הזה, נכון? אז הוא ייקח הלוואה. עכשיו יש לו הלוואה של 1,000 שקל. עבר עוד חודש, הוא שוב הכניס 10,000 שקל ורצה להוציא 11,000, הוא עוד פעם בבעיה, אז יש לו עדיין גירעון של 1,000 שקל, אם מודדים את זה במובן חודשי, אבל החוב שלו כבר 2,000 שקל.
כן.
עכשיו, כשמסתכלים על זה במובן של מדינה, אז יש לנו תוצר, למשל בישראל, של בערך 1.6 טריליון שקלים בשנה, וחוב שהיום הוא יגיע, כמו שאמרנו, כנראה שנה הבאה, לאזור של 80% מזה. אלה המספרים, בארצות הברית, אירופה, זה כבר מעל 100%. אבל התוצר הוא תוצר שנתי, החוב הוא לטווח ארוך. מה בכל זאת הבעיה? אז א', יש את הבעיה, כמו שאמרנו, שבעצם ההסתכלות של המלווים עליך נפגעת, ואז אולי הם לא ירצו ללוות לך כסף, או שהם ידרשו ריבית גבוהה יותר, ואתה נכנס לבעיה. אני חושב שמדברים על ארצות הברית, כשמדברים על אירופה, כשמדברים על אנגליה, זה פחות קריטי בהיבט הזה. בכל זאת, זה המדינות הגדולות, היציבות ביותר בעולם. מה גם שבנקודה הנוכחית, אנחנו יודעים שהבנקים המרכזיים בכל המדינות האלו שהזכרנו, כולל ישראל, קונים בעצמם את אותה נגרות חוב שהממשלה מנפיקה. אז בעצם הבנקים המרכזיים מלווים לממשלה כסף, ולכן אין בעיה. תמיד יהיה מי שיהיה מוכן לתת את ההלוואה הזאת, גם אם זה בריבית נמוכה. עכשיו, אם וכאשר הקורונה מאחורינו באיזשהו שלב, והכלכלות חוזרות לצמוח בקצב מהיר, והממשלה, המצב של הממשלה משתפר, כי יש לה פחות הוצאות, אנשים חזרו לעבוד אחרי הקורונה, נאמר שזה המצב,
כן.
אז פחות מאבטלה וכן הלאה. מצד שני גם ההכנסות של הגדלות, כי יש פעילות ערה, אז יש יותר הכנסות ממיסים, ולאט לאט החוב, הגירעון הולך וקטן, ואז גם החוב לאט לאט ילך ויקטן ביחס לתוצר. כל עוד התוצר יגדל יותר מהחוב, הגידול בתוצר זה מה שנקרא הצמיחה, והגידול בחוב זה בעצם כל שנה הגירעון. אז כל עוד התוצר יגדל יותר מהר מהחוב, היחס של החוב לתוצר ילך ויקטן, ואפשר לצאת מזה. אנחנו לא במדינת עולם שלישי שמאוד קשה לצאת מזה, כי היא נקלט לאיזשהו כדור שלג כזה שמתגלגל, שתיארתי קודם.
וההנחה היא שהתוצר החל מהשנה הבאה כל הזמן יגדל. זאת אומרת, אתה יודע...
אז בוא עלית על הנקודה. הוא יגדל, אבל כנראה לא בקצב יותר מהיר ממה שהגירעון יהיה, ממה שהחוב יגדל. ופה אתה באמת נוגע בנקודה הבעייתית, מה הממשלות יעשו כדי להתחיל להקטין את החובות האלה, אם בכלל. כי אנחנו מניחים, אם מסתכלים למשל על 2021, אז אנחנו מניחים, כן, שתהיה פה צמיחה חיובית של בערך, נאמר, 6%, 6.5%.
פה ישראל.
ישראל, ארצות הברית מדברים גם על סדרי גודל כאלו, אבל הגירעון פה יהיה כנראה באזור של 8%. אז החוב יגדל ב8%, התוצר יגדל רק ב6%, היחס חוב תוצר ממשיך לעלות. בארצות הברית הגירעון הוא באזור של 15%. אז גם ביום שאחרי הקורונה, בצורה, לא נצא מזה בצורה טבעית. הממשלה צריכה לבוא ולעשות צעדים לצמצום הגירעון, להקטנה של הגירעון, אולי אפילו לעבור לגירעון שלילי או עודף תקציבי, שיהיה לה יותר הכנסות מהוצאות. הבעיה שבשביל לעשות את זה צריך לעלות מיסים, או לקצץ את ההוצאות. אבל אם אתה מעלה מיסים או מקצץ את ההוצאות, אז אתה גם פוגע בצמיחה. אז יש פה כזה בלנס נורא נורא עדין שמאוד קשה ליישם אותו. ממשלות מאוד מאוד מתקשות למצוא את דרך הזהב בין גירעון כמה שיותר נמוך לבין שמירה על צמיחה ופעילות כלכלית ערה, ויהיה מאוד קשה לעשות את זה. ואני חושב שזה אחת השאלות המעניינות ליום שאחרי.
זאת אומרת שזה נושא שילבה אותנו, אם אני מבין אותך נכון, שנים קדימה.
חד משמעית, כשצריך לזכור גם שאם ניקח את ארצות הברית לדוגמה, שבעוד שנה וחצי מהיום היחס חוב תוצר שלה הוא כנראה באזור של כמעט 150%, כי הם עושים פשוט, שופכים שם כסף. ניקח את ישראל אפילו, שהיחס חוב תוצר שלה בעוד שנה הוא כנראה באזור של, כמו שאמרנו, 80, אולי אפילו 85%. נגיד והקורונה מאחורינו, אבל בא, יש איזשהו משבר או משברון אחר. הממשלה, שוב פעם, בבעיה, כי היא רוצה לעזור למשק. דרך אגב, זה לא חייב להיות משבר כלכלי, יכול להיות למשל גם איזו פעילות צבאית שצריך לממן איכשהו, ואז הממשלה אומרת, רגע, אני כסף. אני חשבתי שאני עכשיו אתחיל דווקא לצמצם את ההוצאות שלי, ופתאום מגיע עוד איזשהו משבר, או כלכלי או לא כלכלי, ועוד פעם צריך להוציא כסף, והממשלה בבעיה. לכן, החשש האמיתי מחוב גבוה מדי, זה שזה כובל את הידיים של הממשלה, מלעזור בעצם למשק או למדינה שהיא צריכה. לכן בישראל, וזה צריך להגיד, ולתת הקרדיט החיובי כשמגיע, במשך שנים תמצמו את החוב, כדי שאם תהיה בעיה, יוכלו להוציא כסף. והנה, הגענו לבעיה, והוצאנו כסף, והחוב מאוד גדל. אפשר להתווכח אם הוצאנו מספיק או לא, לא ניכנס לוויכוח הזה. העניין הוא שאם בעוד שנה, שנתיים, שלוש, אפילו אולי ארבע, כי לוקח המון זמן, נורא קל להגדיל את החוב, נורא קשה להקטין אותו. ואז תהיה תקופה ארוכה שלממשלה יהיה קשה מאוד להמשיך ולהזרים כסף למשק, ולהקל בעצם על הציבור. להפך, סביר להניח שאנחנו נראה, לא השנה, אלא בטווח קצת יותר ארוך, העלאות מיסים, קיצוצים נוספים בתקציב, ולמרות שהמאזין, שכחתי את השם, ייחס עלינו בסוף התוכנית, כנראה גם הפעם לא יקצצו את הפנסיה התקציבית או את השכר.
טוב, בוא נתקדם, כי אין לנו הרבה זמן. הנושא הבא שרצינו לדבר עליו זה שוק העבודה. תראה, אני נתקלתי באיזשהו מישהו שבדק את כל החברות ב-S&P וחילק אותם לפי חלקים. הוא אמר, אני רוצה לדעת כמה שווי המוניטין של החברות פר עובד. זאת אומרת, שווי מוניטין, נסביר רק, זה נכסים לא מוחשים. כל השאר בעצם, האינטליגנציה האנושית, הערך של המותג שלך, כל הדברים האלה, שאתה לא יכול להסתכל ולקבל.
לא המכונות בעצם, לא המכונות ולא הציוד, השווי של כן. החברה, בניטרול הדברים האלו.
בדיוק.
דברים אז... שאתה לא יכול למכור.
כן, אז הוא הסתכל על זה, והוא חילק את זה ביחס לעובד, וחילק את כל ה-S&P לעשרה חלקים, ורואים שם במחקר שלו שהחברות, שיש להם הכי הרבה שווי מוניטין פר עובד, הם עשו תשואה של כמעט 20% מתחילת השנה, בניגוד לחברות שיש להם המון עובדים, שהם עשו תשואה של מינוס 20% מתחילת השנה. דרך אגב, החברות שמובילות שם זה נטפליקס ומייקרוסופט, לעומת פורד, חברות כמו פורד וגאפ, שהם הרחק מאחור. אז מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שיש פה בעצם איזשהו סוג של עולם חדש, עולם עבודה חדש, שכבר דיברתי בהתחלה גם על דאו ג'ונס ועל השינויים. אין ספק, זה טריוויאלי להגיד וזה די ברור, אבל הטכנולוגיה ניצחה את כולם במשבר הזה.
כן, חד משמעי, טכנולוגיה ניצחה את כולם, אבל למרות שאני לא חושב שיש לי מה להתווכח איתך פה, זה כן, הדיון הזה מזכיר לי את הבעייתיות של להבחין בין סיבתיות לנסיבתיות. אחד המרצים שלי בעבר תמיד היה אומר שעשו מחקר, וראו שככל שבעיר פותחים יותר מטריות, ככה הסיכוי שירד גשם יותר גבוה.
כן.
וברור שזה הפוך. אז העולם, הטכנולוגיה כובש את העולם, בלי קשר למה שקורה בתקופת הקורונה, ותקופת הקורונה זה מאוד התחזק, לא כי יש להם מוניטין גבוה ביחס לעובד, אלא כי הקורונה עשתה טוב לשוק הטכנולוגיה. כולנו בבית, אנחנו צריכים טכנולוגיה, אנחנו צריכים ענן, כדי להחסן את כל הזומים והעבודה מרחוק שאנחנו עושים, ואנחנו צריכים לקנות מרחוק, אז כל האי-קומרס צומח, ועוד ועוד דברים. בעצם מה שהקורונה עשתה זה שכולם יותר בבית, זה תרם המון לסקטור הטכנולוגיה, ולכן המניות שם עלו, וזה באמת סקטור שמאופיין במוניטין גבוה לעובד, כי בסוף זה מה שיש לטכנולוגיה, זה לא המכונות, אנחנו בעולם של תוכנה, לא בעולם של חומרה. ולכן יש פה נסיבתיות, אבל זה לא דווקא סיבתיות. אין ספק שזה הסקטור שיוצא מהקורונה הכי טוב. יש סקטורים שנפגעו מאוד, יש סקטורים שנפגעו פחות. זה סקטור שאפילו נהנה ממה שקרה, וזה סקטור שמאופיין באמת בחלק גדול ממנו, במעט כוח אדם, הרבה רעיונות, הרבה חשיבה, וזה מה שמייצר שם את הערך. וכשמסתכל קדימה, אני לא רואה איך זה משתנה. אני חושב שאפילו מה שאנחנו לוקחים מהקורונה הזו, זה שגם סקטורים אחרים ילכו יותר ויותר לכיוון הזה, ואני רואה את זה האמת גם בארץ, בענפים שנחשבים הענפים המסורתיים, אפילו ענף הפיננסים, שבסוף הוא מתנהל בצורות עבודה מאוד מסורתיות, הרבה עובדים. הקורונה הכריחה את החברות לחפש פתרונות, פתרונות יצירתיים, פתרונות טכנולוגיים, כדי להמשיך לעבוד בצורה יעילה, גם כשלא כל העובדים יכולים להגיע למשרד. אני חושב שזה בסוף יהיה בכל ענף, נראה את הטכנולוגיה מתחזקת.
תראה, אותי יותר מטריד החברות שלא נמצאות במקומות הראשונים ב-S&P או בישראל, דווקא האחרונים, הפורד והאמריקן איירליינס שפיתרו השבוע 20 אלף עובדים, איך עושים את הוויסות המהיר הזה בין עשרות אלפי עובדים, או במקרה, אתה יודע, של ישראל יש לנו כבר, יש לנו מעל 500,000 אנשים מובטלים שכבר סביר להניח לא יחזרו לעבודה בקרוב.
כן, אז תהליך שהוא באמת, הוא אף פעם לא מאוד מהיר. זה תהליך שחייב לקרות. דרך אגב, צריך גם פה טיפה להיזהר, כי ישנם סקטורים שאחרי תמיד אירועים כמו הקורונה, אירועים אחרים, מלמדים אותך שהסקטור מסוים כבר פחות רלוונטי, והנה, הגיע הזמן להתקדם. כך למשל את התעשייה. אני חושב שבכל העולם אנחנו נראה את התעשייה משתמשת יותר בטכנולוגיה ויותר ברובוטיקה, ופחות תהיה תלויה בכוח אדם, ואנחנו נראה שם, לא נראה את כל כוח אדם שהיה לפני חוזר. לעומת זאת, סקטור כמו התעופה, ביום שיש חיסון, אנשים חוזרים לטוס. אז צריך להיזהר, כי לטוס עדיין האנשים ירצו.
כן.
ברגע שאתה לא מפחד מהקורונה, אז צריך להבדיל, אבל בכל זאת, בסופו של דבר, ברור לנו שלא נחזור לאותו מצב שהיה קודם, וצריך לעשות את השיפטינג הזה של עובדים, מענפים מסוימים לענפים אחרים, וזה קורה, והמהירות שזה יקרה תלויה בסוף, באמת, במקבלי ההחלטות מלמעלה, שיכולים לנסות לעזור, להזיז דברים, אם על ידי תמריצים לחברות הטכנולוגיה לגייס יותר עובדים, או אם על ידי הכשרה תעסוקתית. אלה מהלכים צריכים לקרות. אני בינתיים רואה את זה פחות מצד של הממשלה, יותר בסקטור האישי. ראיתי שאחת מחברות טכנולוגיה הגדולות ממש פרסמה אוסף של סרטונים, שהם עושים קורסים. כמעט לכל מקצוע בענף הטכנולוגיה, קורסים של כמה שעות, חינם, ואתה יכול בסוף לקבל את התעודה.
קורס שלהם, של החברה עצמה.
קורס שלהם, אתה מקבל בסוף תעודה, ואתה יכול ללכת לעבוד. ואז בן אדם שהיום בחלט ולא יכול לעבוד, כי הסקטור שלו כרגע לא רלוונטי, ואולי אפילו בסקטור אחר שעשו בו קיצוצים, כי כבר הם מבינים שלא צריכים את כל כוח האדם הזה, הוא יכול לשבת בבית, לשים כמה ימים או שבועות על זה, ולהוציא תעודה ולהתחיל לעבוד בענף הטכנולוגיה, שזה ענף שהמשיך להתפתח. אז או שהסקטור הפרטי יעשה את זה, או שהממשלה תעשה את זה, הממשלה יודעת להאיץ כאלה תהליכים אם היא רוצה, אבל זה יקרה, זה בכלל ללא ספק.
אוקיי, דרך אגב, משהו קטן רק, השבוע בדיוק קראתי שבריטניה הרי רצתה לעודד את העסקים הקטנים, את המסעדות, והם נתנו בונוס של 10 פאונד.
נתנו חצי... חצי מהחשבון הממשלה.
חצי מהחשבון, כן. עד 10 פאונד, וזה, יש את התוצאות הראשונות של הניסוי, והיה איזה סקר ש-50% השתמשו בבנפיט הזה, בהטבה הזאת, בעוד ש-95% שמעו על זה. שזה אומר שזה איזושהי מחשבה יצירתית, שהנה זה, אתה יודע, זה מייצר עבודה. בסופו של דבר זה גורם לאנשים לקבל משכורת ולעבוד.
מחשבות יצירתיות, אנחנו רואים המון דוגמאות. הן בדרך כלל מגיעות מהסקטור הפרטי, ולא מהממשלה, ואנחנו רואים...
כן.
בכל העולם, אנחנו רואים דוגמאות מאוד מאוד יפות. וזה צריך לקרות. האמת שהשבוע הייתה איזושהי כתבה בחדשות על הדרכה למורים שלמדו אונליין, אין בעיה. אוקיי, התחלנו שנת הלימודים, זה הולך להיות אונליין, אז תביאו את טובי המרצים בארץ, שדרו בסוף את אותו שיעור לכולם. לא צריך שהמורה... כרגע בבית ספר יסודי או על יסודי, כל כיתה תישאר עם המורה שלה. תביאו את כל מערכת הלימודים, תנו את זה למרצים הכי טובים, כי בסוף מרצה טוב יודע ללמד הרבה יותר מה לעשות מרוב המורים שנמצאים היום במערכת החינוך. ושהמורה, מה שלא מובן בשיעור, תלמיד שואל, המורה תיתן עזרה בזה. אבל זו מחשבה יצירתית. בואו נרים את הפרויקט הזה, בואו נעשה את זה. לוקח זמן...
כן, ואני בטוח שגם כל המרצים ישמחו לתרום
כן,
ילדים.
כן, בוודאי.
אוקיי, אז בוא נדבר על קצת משהו יותר גלובלי, סין. אתה יודע, אם, בוא אני אגיד לך דבר כזה, אם מגפה של פעם במאה שנה לא הצליחה לפוצץ את הבועה הסינית, יכול להיות שאין בועה סינית? תשמע, זה המדינה היחידה שצומחת השנה.
סין יוצאת מהאירוע הזה סופר מחוזקת. וזה צריך מאוד להטריד את ארצות הברית, אני חושב. היא יוצאת מחוזקת כי הצליחה להשתלט על ההתפשטות של הקורונה מהר. עשתה דברים, כמובן, שדברים שסין יכולה לעשות ומדינות אחרות לא. ודיברנו על זה עוד בדצמבר,
כן.
שזה היה רק בסין, אם אתה זוכר, ואמרנו שאם זה יגיע לאירופה אנחנו בבעיה, כי מה שסין יודעת לעשות, איטליה לא יודעת לעשות.
כן.
וממש השתלטו על זה. דרך אגב, אני כמובן אומר, בינתיים, כי... היו המון כתבות בשבוע האחרון על מסיבות בסין.
בוואן, כן.
אני לא יודע, לא רוצה להגיד ולנחס שאולי פתאום יהיה שם גל שני, שכולם חושבים שזה לא קורה, אבל בינתיים נתוני התחלואה בסין טובים, הכלכלה חוזרת לעבוד, היא המדינה היחידה כנראה בעולם שתסיים את 2020 בצמיחה חיובית, ורק התחזיות קדימה, כמו שאמרת, אפילו מעלים אותם, והיא יוצאת מחוזקת, היא יוצאת אמנם מוחלשת קצת בגזרה הגיאופוליטית, כי זה לא עשה לה טוב בעניין יחסי הציבור, מבחינת העולם המערבי, אבל מבחינה כלכלית היא יוצאת
מחוזקת. כי היא זו שהתחילה את המגפה
כן,
בעצם.
יש את מי להאשים.
כן.
אבל בסוף, אתה יודע, אני מסתכל למשל ישראל, אתה יודע, היה שבוע בתקשורת שארצות הברית פנתה לישראל ואמרה לה, תנתקי קצת את הקשרים עם סין, כי סין ואיראן חוברות ביחד וכן הלאה. אם אנחנו שמים בצד את השיקולים האלו, האתיים, על איך אנחנו רוצים כמדינה, מה התפיסה שלנו כמדינה, איפה אנחנו נמצאים בין המדינות השונות והצירים השונים בעולם, מבחינה כלכלית נטו, שכמובן זה לא צריך להיות השיקול אף פעם, זה צריך להיות השיקול השני תמיד, אבל מבחינה כלכלית נטו, אנחנו רוצים את סין, כי אם סין ממשיכה לצמוח ובקצבים מהירים ושאר העולם מדשדש, אז אתה רוצה להמשיך להיות בקשרים טובים עם סין. וזו בעיה למערב, זו בעיה למערב, כי בסוף אני חושב, בתפיסה שלי, זה נכון שאומרים שסין, אם תמשיך ככה, היא תהיה המעצמה הבאה, ואני חושב שאוי ואבוי לכולנו אם זה יקרה. זה דבר אחרון שהעולם צריך, סין שהיא דיקטטורה, תהיה המעצמה הכי גדולה בעולם, ואפשר להתווכח על הדרך שטראמפ עושה את הדברים שלו, מה גם שמאז הקורונה הוא כבר לא מצחיק, לפחות פעם הוא היה מצחיק, אז גם זה כבר אין לנו, אז אפשר להתווכח ולהגיד הרבה דברים על טראמפ, ארצות הברית חייבת לנסות כמה שיותר להקשות על סין, להמשיך לצמוח בקצבים שהיא צומחת.
אוקיי, ונושא אחרון לפני שנסיים את הפרק הזה, תשמע, הריביות, אנחנו, אולי נפסיק לדבר על זה בכלל, כי אין שום טעם לדבר על ריביות, והאם הריביות של הבנקים המרכזיים בעולם יעלו ומתי יעלו. אנחנו צריכים להתרגל למצב שהריביות על אפס, או קרוב לאפס, ואולי לא יעלו אף פעם. לא, עזוב אף פעם, 5 שנים.
כן, דיברנו על זה לפני שבועיים, לפני שיצאנו לפגרה.
כן.
אין לבנקים מרכזיים שום יכולת לשנות את זה, אלא אם כן תהיה פתאום אינפלציה מאוד גבוהה, מה שבכלל לא נראה. כרגע בישראל, אנחנו אפילו עדיין בדפלציה, זאת אומרת, האינפלציה בהסתכלות ה-12 חודשים האחרונים היא שלילית.
תענוג, המחירים יורדים.
זה כביכול תענוג, תמיד רוצה, כצרכן, אתה מעדיף שהמחירים ירדו, יש בזה סיכון מסוים, לכן גם הבנק המרכזי תמיד מכוון לאינפלציה, אבל נמוכה. כי הרי תחשוב, ברור שאם אתה מניח שמחיר העגבנייה עוד שבועיים ירד, תמשיך לקנות עגבניות, אבל אם אתה מניח, למשל, שמחירי הרכבים בעוד חודשיים יהיו נמוכים ממה שהם היום, אז אתה תדחה את החלטת הקנייה שלך.
כן.
ואם אתה דוחה, אז אתה מכניס את המשק למיתון, ואז אתה עוד פעם לא קונים, אז המחירים עוד יורדים, וזה איזשהו תהליך דפלציוני שמגיע מהצד של הביקוש, כי מפסיקים לקנות, הוא תהליך קשה. הוא תהליך שלבנק מרכזי כמעט אין כלים להתמודד איתו. אז כן, אנחנו כרגע, כן, מרוצים מזה שהמחירים יורדים, זה לא משהו שצריך לעודד כל הזמן, אבל בטח אין שום סיבה לעלות ריבית, אין שום סיבה אפילו לסיים את הרחבות הכמותיות ואת הדפסת הכסף, ואני חושב שזה ייקח עוד הרבה הרבה שנים שנגיע לשם, אלא אם תבוא אינפלציה, ואינפלציה גבוהה צריכה להיות. זו צריכה להיות אינפלציה בישראל של מעל 2.5%, כדי שבנק ישראל יגיד, רגע, פוס משחק, בכל זאת יש לי יד ואני צריך לעמוד בו. אנחנו לא שם, ולכן כן, אני חושב שאנחנו נמשיך ככה להרבה זמן.
אוקיי, טוב, עד כאן החלק הזה, ואנחנו נעבור...
אולי רגע לפני
כן,
שנעבור,
סליחה?
יש לנו את הנאום באמת של פאוול,
כן.
בג'קסון הול, שיהיה גם בזום, אם אני לא טועה, או בתוכנה אחרת, כי אף אחד לא נושא עכשיו את ג'קסון הול, ואני חושב שזה מה שהוא יגיד שם. מדברים הרבה על זה שהפד הולך לשנות את היעד שלו, לשנות את איך הוא מנהל את המדיניות המוניטרית שלו, תהליך שיקרה כנראה בכל העולם, אז זה לא ממש שינוי כמו שזה חידוד. החידוד יהיה שהפד יבוא ויגיד, יש לנו יעד אינפלציה, הוא 2%, את זה אנחנו משאירים כמו שזה. אבל היעד הזה הוא יעד לטווח בינוני, זאת אומרת, אנחנו רוצים שהאינפלציה תהיה בממוצע 2% לאורך מספר שנים. אז אם היו לנו כמה שנים של אינפלציה נמוכה מ2%, אנחנו מוכנים שגם כמה שנים תהיה גבוהה מ2%, ועדיין לא נשנה את המדיניות שלנו. בעצם, פאוול ירצה לבוא ולהגיד לשווקים, אל תיבהלו אם אתם רואים את האינפלציה קצת עולה. אנחנו נמשיך לשמור את הריבית אפסית. אם היא תגיע ל3.5% וצפונה מזה, אז זה כבר סיפור אחר, ואנחנו לא שם, וכנראה גם לא נהיה שם.
כמה האינפלציה ב-12 חודשים האחרונים בארצות הברית?
בארצות הברית יש כמה מדדים, אבל בגדול אנחנו בתקופה האחרונה על בין 1.5% ל-2%, תלוי על איזה מדד מסתכלים, שזה אינפלציה סבירה. היעד הוא 2%, והם לא עומדים בו כבר המון זמן, כל הזמן קצת פחות מזה. אז אין להם בעיה, פתאום תראה את האינפלציה ב-2.5%, הדבר האחרון שהפד רוצה, שזה יעורר ציפיות להעלאת ריבית, כי אז התשואות האג"ח עולות, ועל הממשלה קשה לממן את הגירעון, ודברים שהתחלנו מהם, עם החוב. אז הפד בעצם בא להגיד לשוק, חבר'ה, גם אם האינפלציה תעלה, אל תיבהלו. אנחנו לא מעלים ריבית, אנחנו לא מפסיקים לקנות אגרות חוב ממשלתיות, אנחנו לא מפסיקים לקנות אגרות חוב קונצרניות, אנחנו ממשיכים להזרים מיליארדים, טריליונים למעשה, וזה בינתיים לא משתנה.
וזה כמובן, אם הוא מגיד את זה, זה משהו שאחרי זה הבנקים המרכזיים האחרים בעולם יאמצו, כמו תמיד, ובגלל זה אנחנו כל כך מתייחסים לזה.
אני חושב שזה יקרה גם בטח באירופה, אני חושב שגם בישראל, בנק ישראל רומז את זה כל הזמן, והאמת שגם היעד מוגדר כטווח בינוני, אפשר טיפה לעשות זה יותר רשמי.
כן,
אני חושב שידברו על זה בכל העולם. ברגע שהפד יעשה, זה יהיה חלק מהדיון בכל בנק מרכזי.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו בפינה. אתה רוצה להתחיל?
כן, אני אשמח להתחיל, ואני אשאל אותך, שי, 4 שאלות.
כן.
אוקיי? אתה צריך לענות רק על 4 שאלות. מה אתה לא רוצה לעשות? כמה זמן אתה רוצה לא לעשות את זה? סליחה, זה לא מה אתה לא רוצה, מה אתה רוצה לא לעשות?
אוקיי.
יותר נכון. כמה זמן אתה רוצה לא לעשות את זה? למה ממש חשוב לך לא לעשות את הדבר הזה? ולמה אתה בן אדם הנכון לא לעשות את הדבר הזה? זה 4 שאלות שמציגה האוניברסיטה לפיין ארטס, אומנויות, בגרמניה, בהמבורג, שבעצם מחפשת לתת כסף, לתת מלגות לסטודנטים שהם לא אקטיביים באופן אקטיבי.
אוקיי.
שבעצם מקדשים את אי העשייה ומחלקים מלגות של 1,600 אירו לכמה סטודנטים כאלו, שזה בעצם השאלה, לא הבנתי את ההיגיון מאחורה.
אתה יודע מה התשובה שעלתה לי בראש? לנקות את הבית.
אז כנראה, כן, כנראה, אולי בצד השני של זה, מישהו שם בדירקטוריון של האוניברסיטה, יש לו חברה לניקוי,
כן.
לניקוי בתים. לא יודע, אחד הדברים המוזרים שראיתי, ממש. בטח בתקופה כזו, מחפשים בעצם סוג של אקספרימנט, הם אומרים, לראות עד כמה חוסר אקטיביות יכול להיות חשוב. ההחלטה לא להיות אקטיבי, מה היא עושה לך בצד של אומנויות ודברים כאלה, כאילו, פה תתרכז כנראה רק באומנות, שב על שפת הנהר ותחכה למוזות כן. שיגיעו.
טוב, אני לא יודע למה נתקעתי בסיפור הזה. מר קיובן, אתה מכיר אותו, הבעלים של דאלאס מבריקס, איש נורא נורא צבעוני, עשה את הכסף שלו גם בהייטק, יש לו יותר מ$4 מיליארד היום, בערך 180 בעשירי העולם, משהו כזה. הוא התראיין לבלומברג, והוא... שאלו אותו שם חלק מהדברים, המראיין אמר לו, תגיד, אתה הצלחת בהכל, רק נציין את הדאלאס מבריקס, קבוצת NBA, הוא רכש במשהו כמו $250 מיליון, אז, והיום היא שווה בערך 2.5 מיליארד. זאת אומרת, הבן אדם יודע איך, אתה יודע, אחד המועדונים הגדולים בעולם היום. אז הוא שאל אותו, תגיד, אתה הצלחת בהכל וזה, החיים שלך טובים וזה, והוא אומר לו, מה קשה לך? במה אתה לא מצליח לעשות? ואז הוא ענה לו תשובה, I have a teenage girl. ואז הוא אמר לו, תשמע, אני לא מצליח להשתלט עליה והסביר בכל זה, ואתה יודע.
זה לא משנה כמה כסף יש לך וכמה אתה מנהל מוצלח.
בדיוק.
כן.
זהו. אוקיי, תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.